אנחנו רוצים להתחיל בשעה טובה בסייעתא דשמיא ללמוד את הפסקה שהיא הלב של אורות התחייה, הלב הפנימי. הפסקה הזו היא מבררת את ה תוכן הפנימי של כל מהלך התחייה, איך להתבונן על תהליך הגאולה בכלל, ובמילה גם על התהליכים הפרטיים שאנחנו רואים בכל שלב ושלב לנגד עינינו. אז נקרא אותה ביחד. אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד תקומתה, עינה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת. הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוהי הוא. רק בהיגמר התוכן, בהעלות האומה למרום מצבה, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שהאיר וכל מה שיאיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל הוא. וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו, ושם העיר מיום השם שמה. מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים. סליחה, מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודש הבריר ובכל חיליו יבואו אליה ויקימו אותה מן אפרה בעיקר סגי. אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן בתקווה תשמח נפשנו. והמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל עד שיופיע אור תפארת ישראל לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח, שרק אמיץ עונים כי רב יוסף היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים ייתי ולא אחמיני, ייתי ואזקי דאיטיב בתולה דקופתא דחמרי. זו הפסקה שלנו. אנחנו כבר הזכרנו שהפסקאות הללו הם נכתבו כרצף אחד. אפשר לראות בפסקאות הקודמות למד ולמד א' הכנה לבירור שבפסקה שלנו. יש בפסקה שלנו מלבד הבירור פרטי, אפשר לקרוא לזה, שמתברר בה, יש בו כדי ללמד בירור כללי לגבי האופן שאנחנו צריכים להתבונן בכלל בתור אנשים מאמינים על תהליכים שנגלים לנגד עינינו. להבין שלכל גילויי החיים שאנו חשים ומרגישים יש לב, ולחפש את ההתפתחות הפנימית בלב. אז נשתדל ללמוד את הפסקה הזו לאט לאט, כי היא פסקה מאוד מאוד עשירה וחשובה. הפסקה הזאת היא מתבארת לאמונת איתנו בחלק א' ובחלק ב', אולי בעוד מקומות. חלק א' היא מתבארת בכמה מקומות, וביניהם בעריכות בחלק הראשון, שנקרא פרקים בהלכות ציבור. אז אנחנו נשתדל לקרוא אותה, ללמוד אותה לפי מה שמתברר שם. קודם הביטוי הזה, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו. הביטוי הזה, אופי, אופייה, הוא לא ביטוי של העברית החדשה, אלא הוא לקוח מן המדרש. בבראשית רבה, פרשה י"ד, פסקה ט', אומרים לנו חז"ל במדרש, חמישה שמות נקראו לה. לה, הכוונה לנשמה. ושם חז"ל מונים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כשחז"ל מבררים מה זה נפש, מה זה רוח, ואז חז"ל אומרים נשמה, זו האופייה. שהבריות אומרות אופיו טוב. כלומר, אופייה פירושו של דבר נשמתה. הערך הנשמתי של הגאולה. מהו האופי של הגאולה? הנשמה של הגאולה. התוכן הפנימי של הגאולה. וחז"ל אומרים במדרש על הנשמה, הנשמה הזאת ממלאה את כל הגוף. ובשעה שאדם ישן, היא עולה ושואבת לו חיים מלמעלה. למדנו מכאן שני דברים על הנשמה, על האופי, על האופיה. עוד איך קוראים לזה אופייה, אופיה, על האופי. למדנו קודם כל שכל גילויי החיים הם גילויים שלה. מלאים ממנה. הנשמה מצד אחד ממלאה את כל הגוף. היא המילוי. היא התוכן הפנימי של כל מה שמתגלה בחוץ. כשאתה רוצה לדעת מה הערך האמיתי של מה שאתה פוגש בחוץ, צריך לדעת שמה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה רק קצה הקרחון. זה לא הדבר באמת. הערך האמיתי של מה שקורה פה זה מה מן האופי מתגלה פה. האופי זה עיקר האדם, זה האישיות שלו, זה עניינו באמת. זה הערך האמיתי של מה שהוא עושה. דבר שני, שבשעה שאדם ישן, בשעה שאדם נמצא בתרדמה, בשעה שהוא לא מכיר, אז הנשמה היא מקשרת אותו למעלה, היא שואבת לו חיים מלמעלה. זה שני דברים שהמדרש אומר על הנשמה, על האופי. הרב מסביר לנו שהגאולה ראשית צעדיה עיננו חשים ומרגישים. כלומר, כל מה שאנחנו חשים ומרגישים, פוגשים בפועל, זה רק ראשית הצעדים. התחלה קטנה מאוד. אבל עיקר התוכן של הגאולה לא מונח במה שמתרחש בחוץ, כי הרב כותב את הדברים בשעה שההתחלה היא קטנה מאוד. כן? ראשיתך מצאה ואחריתך ישגה מאוד. הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. בהתחלה יש התחלה מאוד קטנה, צעירה. אומר הרב, נכון שכלפי חוץ אנחנו רק חשוב מרגישים את ראשית צעדיה, זה מאוד מאוד קטן. אבל עיקר הגאולה זה לא מה שרואים בחוץ. מה שרואים בחוץ זה כבר תולדה, זה כבר הביטוי. עיקר הגאולה זה גאולת הנשמה. מה שמתרחש בתוכיותה של כנסת ישראל. הרב כותב במאמרי ראייה, בכמה מקומות, וגם בספרים אחרים, שהמבט המאמין הוא המבט שיודע להתבונן בתוכיות של מה שמתרחש. מי שהוא מתבונן רק על החוץ ועל פי זה הוא עומד את מה שקורה, הוא לא מכיר את הערך האמיתי של מה שמתרחש. התהליך האמיתי זה התהליך הפנימי שהוא מוליד את הדברים. לכן אומר הרב, יכול להיות לפעמים שבפנימיות הנשמה כבר אור הגאולה זורח. התהליך הנשמתי כבר עבר שלב, ושערה נשמתית מיוחדת שנשאבה מלמעלה, גם בזמן הגלות, בזמן שאנחנו ישנו, הנשמה עלתה למעלה ושאבה חיים. עכשיו מדרגת חיים חדשה מופיעה בנשמה. מה מזה מופיע כלפי חוץ? התהליך החיצוני, יש לו את הקצב שלו, את ההדרגה שלו, אבל ההערה הנשמתית כבר קיימת. למשל, הרב כותב לרבינו הרב צבי יהודה, בדפים שחילקנו פה, תודה רבה לגלעד שצילם, באגרות ראייה חלק ד', איגרת אלף מם. אתם רואים? אלף מם. על דבר הערת הגאולה, רבינו שאל את הרב, האם אנחנו נמצאים בהתחלת הגאולה או באמצע הגאולה? באיזה שלב אנחנו נמצאים בגאולה? אומר הרב, על דבר, בואו נתחיל מההתחלה, בני מחמדי שליטה, הגיעני מכתבך היקר לשמחת לבבינו, ישר חיליך. הטרדות גברו באלו הימים עד שעיכבו את דבריי, הערותיך הרוחניות יחד עם המעשיות נכונות הן. על דבר הערת הגאולה, אין הרעיון סובב על המעמד המעשי. כשאנחנו מדברים על הגאולה, לא הכל סובב, לא הכל תלוי במעמד המעשי. כמה יישובים יש, באיזה שלב אנחנו בהתפתחות הכלכלה, עד כמה אומות העולם מסכימות. כי אם על ההזרחה הנשמתית, גאולה זה קודם כל שלב חדש בהזרחה הנשמתית. גאולה פירושו של דבר קודם כל שהנשמה נגאלה ממיצריה, שהקדוש ברוך הוא מאיר פניו אלינו והנשמה זורחת בנו במלוא אורה. בזמן הגלות הנשמה שהייתה מלאה באור אלוקי הייתה בהסתר פנים. הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מאיתנו ונשמה נמצאת בהסתר פנים. מה הכוונה הסתר פנים? שהפנים שלה לא יכול להתגלות בפנים, לא יכול להתגלות בהערת המגמה, בהדרכה. כשהנשמה מתחילה להאיר פניה, החיים מתחילים לעבור תהליך של צמיחה. מה מצמיח אותם? מה דוחף אותם? ההערה הנשמתית. באיזה מידה וקצב החיים יצמחו? זה כבר תלוי בכל מיני גורמים שתלויים ביכולת העיכול של החוץ את התהליך הפנימי. אבל עיקר הגאולה זה קודם כל היכולת של הנשמה, של פנים החיים, להאיר. אם כן, אין הרעיון סובב על המעמד המעשי, כי אם על ההזרחה הנשמתית, וזוהי באין ספק באה מאוצר הגאולה העליונה שהחלה להיות מופעת על נשמת כנסת ישראל. כלומר, כשאנחנו רואים התעוררות שחולשת, או יותר נכון, זה ביטוי קצת לא רק באופן חיובי, אבל כשאנחנו רואים הערה שזורחת ומתגלה במדרגות שונות בהיקף שלם של אנשים, אנחנו יודעים שמשהו בנשמת האומה, המעיין של נשמת האומה התחיל להתעורר. באיזה מידה הערה הזו מתגלה בפועל, זה כבר שאלה ששייך לרעיון המעשי, למעמד המעשי. אבל מה הפירוש שהנשמה מתחילה להתעורר לתחייה? זה תחייה סמייטי. אוצר הגאולה העליונה שהחלה להיות מופעת הנשמת כנסת ישראל. וזה ודאי לנו. ואתה, קוראים אנחנו, לנו יש תפקיד, כיוון שאנחנו יודעים מה באמת התרחש פה, קוראים אנחנו לאבד את ההזרחות, אחרי שהן מסתתרות בסבכי החיים המעשיים. פירושו של דבר, שאנחנו יודעים שכל מה שמתרחש כלפי חוץ, שזה כבר תלוי בכל המציאות המסובכת הזאת של עם ישראל שנמצא בגלות וחוזר חזרה לארץ ישראל ומתחיל לעכל את המושגים החדשים ששייכים אל הגאולה, ובתחילה הוא לומד אותם ומתבונן עליהם על פי תבניות המחשבה שבחוץ לארץ, הכל מאוד מאוד מסובך. אבל כל זה שייך לתהליך העיכול והעיבוד של ההזרחות הנשמתיות בחיים המעשיים. כיוון שאנחנו יודעים מה מתרחש בפנים, אנחנו מאמינים, זה פירוש להיות להאמין, להאמין, ישראל מאמינים בני מאמינים, פירושו של דבר, עושים את המציאות אמונה, עושים את המציאות מביעה, מופיעה, את מה שקיים כבר בפנימיות להאמין, זה בבניין יפעיל, כמו שאנחנו אומרים תמיד, לעשות את המציאות אמונה, כלומר לעשות את המציאות קשורה, דביקה, מופיעה, את מה שקיים בפנימיותה. המציאות מתחילה לצמוח מלמטה למעלה. זה בתהליך החיצוני. אבל בתהליך הפנימי זה בדיוק הפוך. ההתחלה היא מלמעלה למטה. ההערה הנשמתית שכבר קיימת הולכת לאט לאט ושוכנת במציאות. אנחנו קוראים לפעול עם כל, פירושו של דבר, לסדר את המציאות החיצונית, ככה שתוכל להביע, תוכל לגלות מה מונח במסתרי החיים. ואתה קוראים אנחנו לאבד את ההזרחות אחרי שהן מסתתות בסבכי החיים המעשיים. מצד העיבוד הפרטי, הרי אנו עומדים במצב של התחלת דגאולה. כלומר, התחלת דגאולה זה ביטוי ששייך למעמד המעשי, הגלוי, החיצוני. המהפכות שאנחנו רואים כלפי חוץ, הם כולם תולדה של הערת החיים הפנימית. עכשיו מדרגה חדשה של הערה נשמתית חוזרת לשכון בנו. באיזה מידה החיים המעשיים יגלו אותה, זה תלוי באנשי אמונה. זה תלוי במידת העיבוד של ההזרחות הפנימיות. אז גם אם כלפי חוץ אנחנו רואים גישושים ראשונים, התחלות, סיבוכים, כל זה שייך למידת היכולת של הכלים החיצוניים לעבד את מה שנמצא בפנים. זאת מאוד מסובכת. כי אם אחד נשמתו קוראת לו לחזור לארץ ישראל, אבל הוא לא מודע לזה, הוא לא מסוגל למלל את זה באותה שפה של הנשמה. הוא צריך להביע את זה בשפה שלו, הוא לא מבין למה הוא נדחף לזה, והוא מנסה לתלות את זה בכל מיני סיבות. אם לא תשאל אותו למה הוא עושה, זה מצוין. הבעיה כשהוא מתחיל לשאול אותו, למה אתה עושה את זה? ואז הוא צריך לברר את זה בכלים שלו, בכלים שלו, הכלים חיצוניים. אז או שהוא אומר, אני באמת לא יודע למה, זה מערר לו את כל הדחיפה הנשמתית. או שהוא תולה את זה מכל מיני סיבות קלושות. אז הוא מתחיל לסבך את הכל. אנחנו נמצאים, בזה הפסקה עוסקת. אנחנו עוד לא בפסקה, כל אנחנו בשלב הראשון. אומר הרב, הרב צבי יהודה, דע לך, שעיקר ההערה של הגאולה זה מדרגת הנשמה החדשה שהתעוררה. וזה קיים, קיים במלואו. מצד זה אנחנו נמצאים בגאולה. גאולה זה קודם כל ביטוי להערה נשמתית חדשה. מצוין. עכשיו באיזה מידה היא כבר מופיעה בחיים? באיזה מידה החיים המעשיים מסתדרים להופיע אותה? כאן יכול שאנחנו נצאים רק בהתחלת הדגאולה. כאן יכול שאנחנו נצאים רק בהתחלה, בגישושים הראשונים. אבל האוצר הפנימי, מי שקשור אליו, יודע להתחיל את הבניין מפנימיותו. כן.
מה זה אין הרעיון? מה קורה שם לרעיון?
או, שאלה טובה, אני לא יודע. מה אתה אומר? הרעיון, הכוונה, עניינה של הגאולה לא תלוי. המושג, הרעיון של הגאולה, האידאל שלה לא תלוי, לא סובב, הוא לא תלוי במציאות המעשית. הוא תליג קודם כל בפנים. שומעים את רעיון הגאולה, האידיאל של הגאולה, תוכן הגאולה, לא תלוי במעמד המעשי, אלא בהזרחה הנשמתית. פה תפתחו רגע איתי בעמוד קוף קו ג' בזרעונים, מעשה יצירה, אומר הרב, אתם רואים את הפסקה, מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעותרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה, ואנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, ממילא גם כן בעבור כל. בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, אלא להפך, מלמעלה למטה. קודם כל קיים הרעיון, קודם כל קיים האופי, ואחר כך באי לסדר את המציאות המעשית על פיו. אז עכשיו תסתכלו. לעתיד, אנחנו נמצאים בשורה חמישית מלמטה, לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו, מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ירושלים. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. ציון זה הנקודה הפנימית, וירושלים זה החומות שסובבות אותה. והעתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. אם נתרומם מעט, נזקח מעט את רגשותינו ושכלנו, והנה הנה עומדים סמוך לו. הננו רואים את רעדת קרני אורו, אבל קרני אורו מעולפים, כלומר נסתרים בצעיף. באיזה מידה הצעיף הזה מסתיר ומכסה את האור הפנימי? זה תלוי במצוות, מידת דקותו רביות תלויה בחשבוננו הפרטי, זה תלוי. יש אחד שאצלו המציאות החיצונית עם כל הכיור והניבול שבה מצליח להיות להסתיר, זה צעיף אב, מצליח להסתיר את התוכן הפנימי, ויש שהצעיף הוא דק, זה תלוי כל אחד במבט האמוני שלו. אז מה זה לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו? זה שייך לפה. קודם כל, תהליך הגאולה הוא תהליך פנימי של מדרגת הערת נשמה חדשה. זה קודם כל גאולה. גאולה זה מדרגת הערת הנשמה החדשה, שלא הייתה קיימת בגלות. בגלות הנשמה לא העירה כמו שהיא מעירה היום. היא לא דוחפת כמו שהיא דוחפת היום. באיזה מידה החיים והכלים החיצוניים צריכים להביע ולמלל את הערת הנשמה, זה כבר תלוי במדרגה המוסרית, בסדרי החיים, כי הוא מצור, זה אנחנו נלמד תכף. כן, חביבי, היקר לי מאוד.
בגלות,
נכון.
יש סתירה בין הפנים לחוץ.
יש מה?
יש סתירה.
לא, נלמדתי הסתר, לא סתירה, הסתר פנים. הסתר דום שם סתירה.
הסתר.
כן.
אז לפי מה שאנחנו רואים פה, זה גם כרגע, גם בגאולה שהרב מציג, זאת אומרת, יש גם הסתר.
שאלה מצוינת, ואני אסביר לך למה אתה לא צודק. כי הסתר הפנים בגלות, פירושו דבר שהנשמה היא לא זורחת, היא לא מאירה, היא לא דוחפת. יש נשמה, אבל החיים הגלויים לא מושפעים ממנה. בגאולה החיים מושפעים ממנה. הם מושפעים. מיליוני יהודים במשך 120 שנה עלו לארץ, כשבמשך יותר מ-2000 שנה עלו כמה אלפים. במשך כל 2000 שנה, 2000 שנות גלות, מחורבן הבית 70 לספירה עד לא יודע 1880, כמה זה שנים זה? בערך כמעט 2000 שנה. עלו כמה אלפי יהודים בכל התחום הזה. ומי העלייה הראשונה עד היום עלו מיליוני יהודים. מיליונים, אתה רואה? אלפים לעומת מיליונים. זה אומר שהחיים הגלויים מושפעים מהערת הנשמה. בסדר? במשך 1800 שנה הייתה מסירות נפש על התורה פרטית. פרטית, קהילתית. אוקיי? Okay? מסירות נפש על קיומו של עם ישראל כעם של מאות אנשים, קיים רק ב-140 שנה האחרונות. זה עוד הרבה דברים. עכשיו זה אומר שהחיים הגלויים מושפעים מהרת הנשמה. משל למה הדבר דומה, אני אסביר לך, לילד קטן, שהוא עסוק לגדול, הוא לא יודע שהוא עסוק לגדול, הוא עסוק עכשיו להילחם על הקורקינט שלו, הוא רוצה שיהיה לו קורקינט ושאף אחד לא יתאפס עליו, הוא בעצם עסוק לגדול, לבנות עצמאות, לבדל את עצמו מאחרים, להילחם על המעמד שלו בבית, לא יודע מה הוא עסוק, אבל הוא עסוק לגדול, הוא יודע שהוא עסוק לגדול? הוא לא יודע שהוא עסוק לגדול, הוא לא יודע להסביר את זה, אבל אנחנו יודעים שמה שבאמת דוחף אותו קדימה וממריץ אותו כל הזמן זה לגדול. אבל בגלות לא עסוקים לגדול. פה מדובר בילד קטן. כלומר, הכלים שלו להכיל, לבטא, לעבד את הזכות, זה כלים קטנים. כי ההכרה והמודעות שלו עדיין לא צמחו. אבל הנשמה מאירה, דוחפת, משפיעה. בגלות הנשמה לא העירה. היא לא העירה באותה מידה, היה הסתר פנים. הפוך, היה מהחוץ פנימה, ניסיון, אני עומד בחוץ, אני ניסיון לדבר על הנשמה, ללמוד מה קיים אצלי בנשמה. אבל גם הלימוד תורה היה כזה, שלא היה בו רוח הקודש, או לפחות לא אותו רוח הקודש שיש בלימוד התורה בארץ ישראל, ששם גם לימוד התורה הוא מלמעלה למטה, מתוך הערה נשמתית. אתה מבין?
זאת אומרת, הפער קיים גם בגלות וגם בגאולה, אבל ההבדל הוא בהשפעה.
אז זה אומר שזה פער אחר.
כן.
כן, זה פער אחר. פה זה הסתר פנים, ופה זה הערת פנים. יש הערת פנים, אבל הפנים עדיין קטנות. יש פנים קטנות, פנים גדולות. אבל יש הערת פנים. פה זה הסתר פנים. כן.
מה זה אומר שבזמן הגלות אני שמעת למעלה ושאלה חיים?
זה אומר שנבנתה ציפייה מאוד גדולה לחזור לארץ ישראל, וגם נבנה כוח התורה, שאחר כך כשמגיעים לארץ ישראל, הוא עומד לנו. אבל זה נבנה בתור חזון, ולא בתור כוח חיים. כמו שהנשמה הפרטית שלך, יש לך נשמה, חז ושלום, שיגיע 120 ותמות, אם לא יגיע תחייה סמאית עם עד אז, הנשמה שלך תיפרד מהגוף. הגוף שלך יגיע לאפר, יירכב, ויחכה שיבוא גוף חדש. מה הנשמה שלך עושה בינתיים? אומר רמח"ל, נשמה נמצאת למעלה, והיא משתוקקת לחזור אל הגוף. היא בונה שקיקה אדירה לחזור אל הגוף. כל הזמן לא שוכחת שהמצב הנורמלי שלה, זה לא המצב שהיא מנותקת מהגוף, אלא משתוקקת לחזור אל הגוף. זה קורה אצלך באופן פרטי. אותו דבר קורה באומה. האומה יוצאת לגלות, אז הגוף והנשמה נפרדים. הגוף נרכב, רקב עצמות. הנשמה משתוקקת לחזור לגוף. היא לומדת איך זה כשנחזור לארץ ישראל. איך יראו החיים שלנו? קודשים, בית מקדש, קיום מצוות, איך יהיה? בגלות, למדו מה זה אתרוג, פרי הדר, איזה אתרוג היה. האתרוג שאתה אפילו לא מסתכל עליו, ב-10 שקל אתה לא קונה אותו, הוא היה אתרוג שכל הקהילה בברדיצ'ב, כולם, כולל הצדיק הגדול בברדיצ'ב, הוא, אם הוא השיג אתרוג, שאתה אפילו לא קונה אותו ב-10 שקל, כולם זרחו מאושר. מה אתה חושב שהסיפור אל הגרו, שהביאו לו אתרוג מהודר, אתה חושב שזה אתרוגים שקונה היום ב-80 שקל? לא, אתרוג מהודר שבא, היה אתרוג אחד. זה היה אתרוג, כולו מצ'ומק ומקומצ'אץ, העיקר, שיהיה אתרוג עם איזה הידו. היום מתחילים לראות, לא יודע למה אני עכשיו מדבר על סוכות, כן? אבל איזה דוגמה, כן? זה מציאות מיוחדת, אתה מבין? אתה אוכל בטו בשבט, פירות ארץ ישראל, זה... אבל היום באמת צימוקים, כולם היו עומדים על זה. המון המון מצוות, אז על מה דיברו כשלימדו דין הידור? למה יפה? למדו דין הידור בהתרוג, היו מפלפלים, מה פתאום, היו מפלפלים. איך יראו ההידורים בארץ ישראל? בארץ ישראל יש לך ספר עם תמונות, איזה יופי, הידור כזה, הידור כזה, הידור כזה, אתה יכול ללכת לבדס, לפצץ, לשאול, אין אתרוג לקנות, אומרים לך, זה אתרוג, לא שווה 120 שקל, 120 שקל אתרוג יותר הזה, פשוט תסתכל בספר. אז כל הספרים נכתבו על מה? על איך יראה אתרוג של ארץ ישראל, נכון? על זה הם מדברים. זאת אומרת, רק בונים נשום הקדוש בארץ ישראל. מצוין. זה נקרא שבונים חזון. עכשיו חוזרים לגלות, לארץ ישראל. לפני שחוזרים לארץ ישראל, קודם כל יש התעוררות נשמתית. זה מתחיל אולי בכלל אצל הגדולי גדולים. רב קלי שרב מואל עיוור, ידעו לחוש מה הנשמה מהירה עוד לפני שהערה הזו התגלתה בגפיים. כן? עכשיו, מתחילים גם הרגליים לנוע. הרגליים יודעות שהן עסוקות לגדול, הן לא יודעות שזה גדול לגדול. היא חושבת לך הילדה שלי שקופצת בחבל. זה מה שהיא חושבת, לא, היא לא מדע שהיא עסוקה לגדול. בתוך החבל יש כל כך הרבה דברים שעסוקים להצמיח אותה. כי היא צריכה ללמוד איך להתייחס לחברות. מצד שני, איך להרוויח עליהן, כן? שהיא לא תהיה עומדת בחינה. הסבירו לי, יש פה זה, יש בזה הרבה, אתם חושבים שרק קופצים בחבל. לא, יש פה משהו, יש פה כל מיני משחקים, ומי זו שמחליטה, ואני, מה לעשות, יש בנות, כן? אז יש לי עדיין סיפורים על בנות, קופצים בחבל. אין לי מכוניות, לא מחבש ולא שום דבר. בובות וחבל. אבל זה, עסוקים לגדול. אז מה? זה כלים קטנים. זה כלים קטנטנים, אבל זה כלים נורא קטנים. אבל גם דרך הכלים הקטנים הלאה לא עסוקים לגדול. אז אני, אם אני אחשוב שהבת שלי עסוקה בחבל, אני אשתגע. למה? מה זה קשור? כמו שלומד רבי עקיבא איגר וכל אמונה לדבר הקטן הזה. בשביל מה אני כל כך משקר? יש לי קפוץ בחבל? טוב, אולי כן, אולי אני צריך ללמוד. אבל עיקר אני מה שאני מנחם את עצמי. שאני יודע שהיא עסוקה לגדול. עסוקה לגדול. אספר לכם סיפור. משהו מפלי. אני קניתי לפני 3 שבועות MP3 פה בישיבה. הסבירו לי איך להשתמש בו, משהו מצוין, אני מכניס שיעורים, רק שיעורים, לא שירים או שום דבר, שהילדים לא התפתו, לשמוע, ורק שיעורים של הרב יצחק זילברשטיין, אתם מכירים? משהו נפלא, רב אושר וייס, משהו נפלא. צור, הבת שלי, כבר פעם שלישית, שהיא הולכת לישון עם שיעורים של הרב יצחק זילברשטיין, בת שבע, שומעת, מה זה נהנה? מה שיעורי, ובונה היא חביבה, היא התחילה כבר לדבר אליי בעברה אשכנזית, ומשהו נפלא מאוד. אתמול באתי אליה, צריכה לישון 40 דקות שמה שיעור, עוד לא נרדמה. לקחתי לה את הזה, היא אומרת לי, אבא, ביטול תורה. אבא, אני באמצע המתח, איך אתה לוקח? היא אמרה, איזה מתח, ריבונו של עולם. עסוקים לגדול, אתה מבין? הם עסוקים לגדול. למה הסיפור הזה, העניין הזה, זה שלא אמרת ממלא בפנים, עסוקים לגדול כל הזמן. אז פה זה חבל, פה זה שיעורים שהרבי צריך לעשות בשתיהם. מה אתה חושב שהיא מבינה את השיעורים? היא עסוקה כל זה לגדול, אז היא שומעת פה סיפורים, פה את הבונה היא חביבה, פה קצת רגש של תוירה. קיצור, זה, הכל זה שייך לפנים, אתה מבין? זה לא מה קורה בחוץ. מה קורה בחוץ זה יכול להיות חבל, יכול להיות תורה, יכול להיות במבה, יכול להיות זה. זה הכל. העיקר זה הערה הנשמתית שנמצאת בפנים. אתה מבין? לא שעכשיו אני חושב שהיא תהיה תלמידת שיעורים של רבי יצחק זילברשטיין. לא נראה לי שזה מה שיהיה. אני מקווה לפחות. כן? אולי גם תהיה, אבל כאן זה מה שעסוקה לגדול, כאן זה הפנים, לא מה שקורה בחוץ. זה מאוד מאוד חשוב. זה מבט מאמין. תמיד זה כך. אז מה היה בגלות? הנשמה בנתה איזה ציפייה וחזון לי. איך מקיימים תורה בארץ ישראל? זה היה הנושא שלה. איך מקיימים תורה בארץ ישראל? אבל עכשיו אנחנו מקיימים את זה. מה דוחף אותנו לארץ ישראל? הנשום? הערת הנשמה? זה מה שמתחדש. מצוין. אומר הרב במאמרי ראיה, מובא לפניכם גם כן. לשווא יתאוננו המתאוננים מכל הצדדים. האוהבים והאויבים על מהלכה של הפעולה המעשית להתיישבות אחינו על אדמת הקודש, שלא גדול עוד ערכה, מזלזלים בזה. ומה? כמה מושבות, זה לא מדינה. תרותי עיניים אלה אינם רואים את האור, אינם מרגישים אותו, אינם מכירים את אוצר החיים הגדול והאדיר שיש לנו גם אתה בארץ חמדתנו. כי אוצר החיים בפנים הוא מלא אור. אז זה מאוד מסובך עד כמה האור הזה מתגלה. אינם מכירים את כוח הצומח האדיר והנאור שכבר חבוי ועצור בקרבו. בפנים הכל שלם, הכל מאיר. אינם מכירים את השפעתו הגדולה של זה הקהל הקטן היושב על אדמתו, אדמת הקודש. למה אינם מכירים? שימו לב, פה הרב מסביר מה זה אדם מאמין. אינם מכירים בשביל שאינם לימודים להכיר את התור, את הנולד. להיות אדם מאמין זה אדם שלא מתפעל מהכלי, לא מהגדלות של הכלי ולא מהקטנות של הכלי. הוא יודע שהסוד זה מה שנמצא בתוך, להכיר את התוך, את הנולד. הם יכולים רק להתפעל מציורים של גוונים, קורא עיניים. אם זה מבריק בחוץ, אז הם מתפעלים. אם יש כיף גדול, אז הם מתפעלים. משפעת קלגסים וכל צווחות. לא יודע, ציטוט ממה זה. אבל אינם יכולים להכיר את הדר החיים של הקדושה השעננה, את המנוחה הפנימית ואת האור המאיר בשלווה ובטחה גנוזה, השורה בעצם קדושתו בכנסת ישראל כולה, היושבת על אדמת הקודש. הו עברים, מי ייתן לכם עיניים לראות בלב פנימה? לאורות התחייה למדבט. הו יושבי ארצות חשוכות, התוכלו גם לשער ולהכין את גאון הקדושה, את ססון העולמים, את שפע נחלי האדנים השוטף בקרב הלב של בן ישראל יושב על אדמת הקודש? הטעמתם טעם גן עדן זה? הוי אחים נדכאים ואומללים, ליבי ליבי עליכם, מאי מאי עליכם. הקשיבו ושמעו, שמעו ותחי נפשכם. תרת אלפת התוגה הגלויה והנסתרת למראה החורבן והשמרה, למראה מהפכת זרים, למראה קולות וכל קודש הנטוץ והרטוש, תרת עדר יגון זה אור נוגה, או נוגה, נראה לי נוגה, אור נוגה מאיר, אור מיישיב נפש ומשלם ניחומים, אור מעזרך אלומשית תקווה, כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחם. זה הסוד, הקריאה של הרב, להתבונן במבט מאמין, במבט פנימי. וכן בפסקה השלישית שצילמנו, מקובץ חטא. בגלל השעה לא נוכל לקרוא את כולה, זה כדאי לכם ללמוד אותה, אנחנו רוצים ללמוד אותה מהאמצע. אף על פי שהתחייה הלאומית, אתם רואים? החוץ. הרב מדבר פה שבזמן שכל העולם כולו רועש ברעש מלחמה והעולם מתהפך ובתוך המהפכה הזאת יש גם מחשכים ויש בלבולים, אומר הרב כך, אף על פי שהתחייה הלאומית בישראל בסימני תחיית הרוח של האדם הכללי הם נראים רק על פי צדדים חיצוניים וגופניים ורואים סימנים, התעוררויות, צעדים ראשונים, אבל הם המבשרים שהבניין הרוחני ואור הנשמה העליונה בכל סדריה הולך הוא ונבנה, ואור ישועה השמימית הולך ומתחשף בהמון גלי זהבי פזב. הגיע הזמן להתקרב, כל חושב מחשבות, כל הוגה, כל מליץ, כל אשר רוח השם נוססה בו, לתשוקה תופעת רוח הקודש. רוח הקודש הוא לא דבר שאני אגש על המציאות, איך שהקודש מניע אותי, מתוך קישור אל הקודש, הבא ושוטף על ידי מעמק הגון ברזי תורה, בחופש רוח, בבינה וברכה, בהגיון גדולה, בעבודה מתוארה, נסגרה ונישאה. וכל אשר יחזה, אני קופץ, וכל אשר יחזה מרוחו, זה סימן אפילו כהה, מבשורת קודש זאת, כיוון שהסימן הוא מעיד על ההתעוררות הפנימית, אפילו שהסימן הוא קטן, יוסיף אומץ להטות אוזן לסוד שיח עליון, להתנסה ממעלה גוד רוח השכל אנושי המוגבל והמגושם, שהוא רואה רק מה שרואים כלפי חוץ, ולהתהלך ברחבה בערוגות מטעי בסמי קודש עליון, שאור רוח גניזת קודשים וריח הטוב שמשיח אלוהי יעקב הולך ומזדלב בהם, הטו אוזניכם ושימו אליי, שימעו תכי נפשכם, שזה גם מה שהרב אמר במאמרי ראייה. נפלא. אם ירצה השם אנחנו נשתדל מתוך כך להמשיך הפעם הבאה שנלמד.